ברוך השם שאנחנו שוב נפגשים אחרי הפסקה גדולה של ימי החג והמועד, ואנחנו פותחים היום שוב מחזור חדש של תורת השם תמימו בפרשס בראשיס. אני גם איש בשורה, והספר שהבטחתי כל כך הרבה פעמים במקום הזה, במעמד הזה, מחצור של ספר בראשיס כבר מונח ברוך השם על השולחן. אני רק מקווה שגם אחרי שיש את התורה שבכתב עדיין יהיו מעוניינים בתורה שבעל פה. הספר הזה קצת יכביד עליי, משום שמעתה אני אצטרך להגיד כל הזמן שיעורים חדשים. לא אוכל לומר דברים שכבר מונחים בפניכם, אבל אני מקווה ברוך השם, כשם שהקדוש ברוך הוא עזר לנו עד היום, יעזור לנו גם בעתיד, ונוכל תמיד לחדש ולהוסיף ולפלפל ולהשתשע ביחד בדברי תורה. ואני גם מקווה שמן הספר הזה על ספר בראשית עד לספר הבא לא ייקח כל כך הרבה זמן כמו מן הספר האחרון עד לספר הזה. הרבה פעמים כבר עסקנו בפרשס בראשית בפנים שונות, בגדרים שונים, במצוות פרי ורביעו, ואף היום נעסוק בגדר מצווה זו, אבל בפן מסוים, בסוגיה מסוימת שעדיין לא עסקנו בה בעבר, הגדר של מצווה הבו בעבירה בכלל ובמצווה פרי ורביעו באופן פרוטי. משום שיש ירושלמי בפרק בייס דיבומס, המשנה בפרק בייס דיבומס אומר, מי שיש לו בן ממזר בנוי הוא לכל דובר. כך כתוב במשנה, ונחלקו בבלי בירושלמי מה באו חזל לרבויס כאשר אמרו לכל דובר. לאיזה דברים כיוונו חזל כאשר חזל אמרו שגם בן ממזר בנוי הוא לכל דובר? בבבלי יש פירוש אחד, ובירושלמי כתוב בנוי הוא לכל דובר לעניין פריה ורביעו, שמי שהוליד בן ממזר לא עלינו, אף על פי שיש בכך חטא מכל מוקרים לגבי המצווה של פריה ורביעו, הוא קיים את המצווה אף עם בן ממזר. ושאלו רבים מן האחרונים, הלא זה מצווה בו בעבירה, אם בן ממזר מדובר בחי וקריסס, אז איך אפשר לקיים מצווה כאשר בד בבד יש חטא חמור? הלא מצווה בו בעבירה פסולה ואין עוד מיוצא בו ידי חויבוסוי. עצם הירושלמי, כפי שציינתי, בבבלי יש הסבר אחר מה כוונת חז"ל במשנה כאשר אמרו בנוי הוא לכל דובר. אבל הבסינו הראשון הם מפורשי השעת, הרמב"ן, הרשב"א, הריטב"א, כולם בפרק בייס דיבומס בבבלי, זה בדף חוף א' כמדומני או דף חוף בייס, כולם הביאו את דברי ירושלמי, משמע שהראשון הם נקטו שמרו מלכודה ומרו מלכודה, ולא פליגה, לא בהכרח שליבא דבבלי הלכה זו נסתרת. לבבלי יש טעם נוסף, פירוש אחר מה כוונת כל דובר, אבל הראשונים מפורש השעת העתיקו הלכה זו. מאידך גיסא, הראשונים שלא פירשו את השעת אלא קבעו הלכה לדורות, הריף, הרמב״ם והראש, שלושתם משמיטים הלכה זו שכתובה בירושלמי, והם לא מביאים אותה. הרבה אחרונים הבינו מתוך השמות הריף, הרמב״ם והראש, שהם אכן נקטו שאין אדם מקיים את ספרי הרביעה בבן ממזר, משום שזה מצווה בו בעבירה. אבל לא תמיד אפשר ללמוד מה שמות הראשונים מדשת קורבנון שמע מן אלוהי מיכלהו. לא תמיד נוכל לאמץ את הכלל הזה. דאקום של הראשונים להביא את כל ההלכות שכתובים בגמורה, דהיינו בבבלי. לא תמיד הם מביאים הלכות מן הירושלמי, בפרט כאשר ההלכה היא מלצה דולה שכיחה, אותו ברשיה עסקינן. אז יכול להיות שהריב הרמב״ם השמיטו הלכה הזו לא משום שהם סברו שהיא נסתרת או מופרכת, אלא משום שמדובר במלצה דולה שכיחה, דבר שתלוי ברשע, אותו ברשיה עסקינן, זה לא כתוב בבבלי, משום כך לא הביאו הלכה הזו. ומכל מוקרים האחרונים מקשים, איך אפשר לקיים פרי ורביעה בממזר, הלא זה מצווה בו בעבירה, וכמה דרכים נאמרו בדבר. הרית אל גזי, אינני יודע אם הוא הראשון, אבל למיטב זכרוני הוא ראשון בין האחרונים שעומד על שאלה זו בפרק חס מהלכס פחוירס. כל אחד מכיר את הספר העצום הרית אל גזי שעיקרו על הלכס פחוירס לרמב"ן, ובפרק חס מהלכס פחוירס הרית אל גזי דן בהרחובה בשאלה הזו, ובמסכונת המלצה הוא כותב דבר מאוד דחוק. בתחיל הסבורה ורוצה לחדש שבשויגיג אין פסול מצבו בעבירה, רק במזיד. אבל מי שעבר בחטא בשויגיג אין בו פסול מצבו בעבירה, וריטל גזי חוזר בו מן היסוד הזה בעיקר מכוח סתימת הראשונים, ובצדק, כי אף אחד מן הראשונים כשהם מביאים את ההלכה של מצבו בעבירה לא חלקו בין שויגיג למזיד. כאשר הרמב״ם כותב את הדין של לולה וגוזול, או בפרק ווב מלכס חומץ המצה, כשהוא כותב את הדין מצה של טבל, אין עוד המיועצה בו ידי חבוצה משום שזה מצבו בעבירה, הרמב״ם לא מחלק בין שויגיג למזיד. כאשר הראשונים שאלו, וזה פעמיים בתויסס במסכת סוכה, דף טס ודף למד, פעמיים שאלו התויסס, למה לולה וגזול פסול משמצבו בעבירה, ובסוכי גזולה, למי שפוסל סוכי גזולה, זה גזרת הקוצב משום שצריך לוחם. למה לא פסלו משמצבו בעבירה? והראשונים נדחקו ליישב. ולמה אף אחד מן הראשונים לא אומר דבר פשוט? גם בסוכי גזולה יש פסול מצבו בעבירה, אבל הפסוק אנחנו צריכים לפסול אפילו שויגג, שאין בו פסול מצבו בעבירה. ומכוח כל זה משמע שהראשונים לא חילקו בין שויגג למזד, וכאשר אמרו שלולה וגוזול מצה של טבל אין עוד המיועצי די חבוצה משמצבו בעבירה, גם בשויגג הדין כן ולא רק במזד. ואף על פי כן ריטל גזי ממשיך ואומר שבשויגג אכן יש פסול מצבו בעבירה, אבל לא באונס. ואולי הירושלמי שעוד המיועצי די חבוצה בבן ממזה מדובר כשהוליד בממזה באונס. מצד אחד לכוירת זה פירוש רחוק, לפרש את הירושלמי שמדובר דווקא במצב מסוים של אונס, אבל מצד שני הירושלמי בלב אחי זו גם מציאות רחוקה, כפי שאמרתי מקודם אותו ברשייה סקינן, אלא שהרבותה הרבותה היא שאף על פי שזה זר הפוסול, אף על פי כן עוד יבוא שזה כבוסוי, אז אפשר שכבונה רק באונס. זה המסקנה של רית אלגזי. אני חייב לומר שאי בדידי טליה, אני הייתי אומר שירושלמי כלל לא מדבר על ביאס איסור. אולי הוא מדבר על ממזה שנוסה ממזרת, או על גר, למנדו מלכה על גרם לא יקרה כל, על פסולי כהול שמותר להם לשאת ממזרת. ולכן, מי אומר כלל שמדובר כאן באיסור? אני חושב שהרבוסה היא שאפילו בזר הפוסול שאיננו רצוי, אנחנו מוצאים בדבר חזל שאסור להרבות ממזרים בישראל, ואם כן לכל יש כאן סתירה, לא יתויה ברוע לשבס יצורו, אין להרבות ממזרים בישראל. אז הרבוסה של הירושלמי לא קשור באיסור, אלא בהיות הממזר זר הפוסול, וזה הרבוסה של הירושלמי. ואם כן נופלת לגמרי הקושיה של מצבו בעבירה, אולי מדובר דווקא בביאס התר, בכל פסולי הכל שמותר להם נשיאת ממזרת, והרבותה איננה שאין דין מצווה בו בעבירה, אלא הרבותה היא שאפילו זר הפוסול ובפרט ממזר שלא רצוי ומשתדלים למעט ולא להרבות, אף על פי כן בנוגע למצווה ספרי הרביעה אדם יוצא בו ידי חויבותוי. כך אני הייתי מפרש הדיב הירושלמי, ובדרכנו לא יקוש עמיד כל הפלפול של מצווה בו בעבירה. כן, קצויס מנחס חינוך, וזה תכף נאמר. אז המנחס חינוך, אולי ראיתם את זה במנחסו של ברשס, בסימן בייז במנחסו של ברשס פלפלתי בעריכות, ואמרנו לפני שנים רבות את השיעור הזה בדברי המכס חינך. גם המכס חינך עומד על שאלה הזו פעמיים בספר שלו, פעם ראשונה בסימן, במצווה א', ושוב במצווה שין ווב, במצווה של ספיר הסוויימר. והמכס חינך חוזר פעמיים על היסוד שלו, הוא טוען שפרי הרביעה איננה מצווה של מייסה אלא של מצב. המכס חינך לא משתמש בהגדרות האלה, אבל כך אני מפרש את דבריו, וכל אחד משתמש במונחים ובהגדורת שלו. שהרי יש לעין במצווה זו, המצווה הגדולה והחשובה של פרי ורביעה. האם המייסה היא המצווה, המייסה שביד האדם לעשות כדי להוליד זרע, או המצווה היא בעצם העובדה במצב שיש לו בן ובת? נחלקו האחלוינים בשאלה נכבדת זו. המכס חינך כפי שציינתי וגם רבי צלע פטרבורגר בשאלה שתשובס פרי יצחוק חלק א' סמן מן בייס. אני תמיד שמח כשאני אומר דברי תוירה ופלפול בשם פרי יצחוק, משום שהמחבה של פרי יצחוק היה רבי צלע פטרבורגר, רבי צלע בלאזר, שהיה מענקי המוסר, תלמידו הגדול של ישראל סלנטר, שידוע בכל העולם במוסר שלו, ובעיני רוחנו דמויות המוסר, גדולי המוסר, מצטרים בעינינו כמו אנשים תמימים, לא חריפים במיוחד, אולי קצת לא כל כך שחלטניים, אבל גדולי המוסר היו ממש גדולי החריפים בדורותיהם. כך ידוע רבי צלע סלנטר, ורבי צלע פטרבורגר, אנחנו לא צריכים עדויות. פרי יצחוק הוא ספר עצום, מחשובי הספרים של התקופה, לדוירי ולדוירס. ולכן אני תמיד שמח כשיוצא לנו גם לדבר מגדול הסטרוסוי של רבי צלע פטרבורגר ולא רק מהנהגה המוסרית שלו. אז בפרי יצחוק סממן בייז הוא כותב ממש כדרכו של המנחס חינוך, ולדבריהם המצווה של פרי הרביעי זה מצב ולא מייסה, היות לו בן ובס זה המצווה. כל זמן שיש לך בן ובס קיימת, אין לך בן ובס לא קיימת. המנחס חינוך מבסס את המהלך שלו, את ההבונה שלו, בעיקר על שתי סוגיות ביבומץ סמך א' סמך בייז. מחד גיסא למדנו שתסב יויכנן היו לו בונים בגויותו ונזגאיו, היו לו בנים כשהיה גוי, ונזגאיו קיים את המצווה של פרי הרביעי, אף על פי שהוא קיים את המצווה כשהיה גוי. הלכה פשוטה בראש השונה חופכס שאדם לא יכול לקיים מצווה במעשה שהוא עשה כשהיה פוטור, עד כדי שאמרו חז"ל בראש השונה חופכס שמי שלא עלינו נשתת, נטרפה עליו דעתו בליל א' של חג המצות ואכל כזית מצה, במשך הלילה נתיישבה עליו דעתו, הוא חייב לחזור ולאכול כזית מצה. כי האכילה הראשונה כשהיה מוגדר כשויטה ופוטור מן המצווה, אין בו כדי לפתור אותו. שואל המכס חינך, אז איך אדם שהוליד זרע כשהיה גוי נפטר מפרי אורביו? איך זה יכול להיות? הוא לא היה פטור בו איזה שום מן המצווה? כך שואל המכס חינך, אומר המכס חינך, כי הוא לא קיים אז, הוא מקיים אתה כשיש לו בן ובס. אתה הוא יהודי ויש לו בן ובס. מאידך גיסא כתוב באותה סוגיה הלכה אחרת, גם היא של רבי יוחנן, היו לו בנים ומייסו, לא עלינו, לא קיים. אף על פי שהיו לו בנים, אבל מכיוון שמתו, עכשיו אין לך בן ובס, לא קיים. ומכאן מוכיח המחסכן איך שמצווה זו איננה המייסה, אלא התוצאה, שיהיה לו בן ובס. ומשום כך אומר המחסכן איך אין כאן פסול של מצבו בבירה. מצבו בבירה זה רק פוסל את המייסה, אבל לא את המצב, לא את המציאות. כך דרכו של המכס חינך וכך דרכו של פרי יצחוק. ובפסח פרנק חולק על הנוכס היסוד שבדבריהם בעיקר מן הסברה. טוען על הפרנק ההר צרי שלא ייתכן מצווה שאין ביד האדם לקיים והוא תלוי בחסדי שמיים. אין מצווה כזו. יש מצוות שקל לקיים אותם, יש מצוות שקשה לקיים אותם, מצוות שיש בהם חסרון כיס, מצוות שאין בהם חסרון כיס, אבל אין מצווה שאין ביד האדם לקיים, זה לא ייתכן. ולכן אומר רבי פסח פרנק, מה זה מתקדס בו ילוך למעבד, והקודש ברוך הוא כתוב ביינו ויעשה. ההשתדלות והמייסה זה המצווה של פרי הרביעי. יצא לי כמה פעמים לעודד זוגות, אנשים צעירים שלא זכו לזרע של קיומה. אז יש צער אנושי, טבעי, כל אדם משתוקק, כך טבעו של אדם, כך עם התחושות שיועצה ברשת חקק בליבו, כל אחד משתוקק להעמיד זרע של קיומה לראות את עצמו בבניו, בבנותיו, בדורות. אבל ישראל עם קדושים, ולפעמים אני רואה שאנשים מצטערים גם שלא עלה בידם לקיים את המצווה, ואני אומר להם שאתם קיימתם את המצווה יותר מאחרים, כי אדם שיש לו בן ובת נפטר, קיים, נפטר. אבל אתם קיימתם את המצווה כל ימי חייכם. מבחינת ההגדרה, מבחינת קיום המצווה, אדם מקיים מצווה במעשיו, בהשתדלותו. לא יותר מזה. כל זמן שאין לו בן ובת הוא מצווה ועומד, וכל חייו הוא מקיים מצווה. כך שמבחין אז קיום המצווה במובן הטהור, קיום המצווה איננה להוליד בן ובת, כי זה לא בידו, אלא מה דמפקדס, מה שציווה הקדוש ברוך הוא, מה שיש ביד האדם לעשות. וזו הבנתו של פסח פרנק, והוא מפרש שכאשר בסוגיות האלה של פרי הרביעי חז"ל משתמשים במונחים קיים או לא קיים, הוי ריבונם בגיוסוי, קיים, הוי ריבונם ומייסו, לא קיים, אומר אלה פרנק שאין הכוונה אם קיים או לא, אלא אם נפטר או לא, האם הוא נפטר או לא, האם הוא חייב לקיים או לא, זה הכוונה, ולא אם קיים. אדם לעולם קיים מצווה כשעשה מה שבידו לעשות. ואם כן רבותיי, יש כאן מחלוקת נכבדת בגדר של פרי הרביעי, איך אנחנו מגדירים את המצווה. פעמי חסכנך לשתוצר מיישב בדרכו גם את הקושה של מצווה בו בבית. אני לקשעצמי, אף על פי שהדברים כתובים, מכיוון שהמקור כל כך חשוב בעיניי, אני אצטט שוב את הדברים, ואולי מישהו יכול לתת לי מחסרו של ברישס, כי יש כאן לשון של איכות הראשונים, שהרי באוני הבאתי מקור שכל הראשונים לא מביאים, ואני חושב שזה המקור הקרוב ביותר והברור ביותר למחלוקת זו שבין האחרונים, ואני טוען שכבר נחלקו הראשונים בדובר, לא לגבי מצרס פרי הרביר, אלא לגבי אחד מלווין מאיסורי ביר. בקידוש עין זי למדנו את הסוגיה של פסולי כהונו, חי ולאבן דקהונה, גרישה, זוינה וחלולה, אסורים לקויין. ובלאבן דקהונה כתוב לא יחלה עוזרוי. המגד משנה בפרק י' זיין הלוך א' מלכס אסור רבי הנוקט, שאין אדם עובר על חי ולאבן דקהונה, אלא אם כן נולדו ילדים. לא יחלה עוזרוי. אם יש זרע מחולל, הוא עבר. אם אין זרע, הוא לא עבר. כך דעת מגד משנה. אבל תויצרס ריד שם במקום בקידיש נעין זיין חולק, ותויצרס ריד אומר, ואני מצטט את לשונו, אף הם לא נולדו לו ילדים, לא יקה משום לא יחל על זרוי, ויפו פי שלא נסעברו, שאין העיבור תלוי בידו אלא בידי שומיים, והוא מה שיש לו לעשות אותו, ועל הביה הזהורוי הבוירה. ואני מעתיק בדיוק את הלשון הזה מהתחום של חי ולאבן דקהונה למצווה פרי הרביעי. אף על פי שלא נסעברו, שאין העיבור תלוי בידו אלא בידי שמיים, ומה שנצטב, מה שיש לו לעשות אותו, ועל הביה הזהירוי הבוירה. בדיוק אותו לשון, זה הסברה של רבי פסח פרנק. ואם כן, מה שנחלקו אחרוין המנחס חינך וההרצרי במצווה פרי הרביעי, כדוגמתו נחלקו הראשונים המגד משנה והתויס הסריד בלב של לא יחל אל זרי. בהזדמנות אחרת, דווקא בשיעורים של סוכס, אני טענתי שמצווה סריחס כבונה נאמר רק במייס המצווה, מצווה שהוא מצב אין בו כלל גדר מצווה סריחס כבונה, ולכן בפרי הרביעי אין דין של מצווה סריחס כבונה. לא רק בפרי הרביעי, אני אומר שגם בסוכה אין מצווה סריחס כבונה, וגם בציצס אין מצווה סריחס כבונה, כי מצוות אלה אינם במעשה מסוים אלא במצב. אדם צריך לדור בסוכה, הוא חייב שיהיו ציציות בכאן פקסוסוי, שיהיו ציציות בכאן פקסוסוי. כל מצווה שהוא מצב אין בו דין מצווה סריחס כבונה. ובדרכי אני מיישב את הקושיה, את ההורה של הבירלוכה בסימן סמך. המשנה ברורה טוען שמי שלובש טלס כדי לעלות לתוירה והוא לא מתכוון לקיים מצווה סריחס ביטל מצווה סי, ולפי דרכי כתבתי שאני הסדרתי בציצס ובסוכה אין דין מצווה סריחס כבונה, וקל וחומר הדבורים בפרי הרביעי לפי עוון המנחס חנוך. יש לשון קשה, לשון קשה, יש לשון קשה בפרש ברמב"ם בספר המצוות. הרמב"ם בספר המצוות כותב שיתכוון לקיום המין. משמע מדברי הרמב"ם שמצוות צריכס כבונה, כך ראיתי באחרונים שמדייקים מדברי הרמב"ם. אבל אני חושב שזו טעות מוחלטת. משום שאם מצטריך את כוונה בפרי הרביעה, אז לא הכוונה לקיום המין הוא הכוונה הנדרשת, אלא כוונה לקיים מצוות, כמו כוונה בכל שאר מצוות התורה. ולכן אני אומר בפרש הרמב״ם, בספר המצוות, אחד משני פירושים. עיקר נטייס ליבי שאין כוונת הרמב״ם כלל שהאדם צריך לכוון ליישובו של העולם ולקיום המין, אלא שהתורה מכוונת, כוונת התורה במצוות זו, להרבות בני אדם ליישב את העולם ולקיום המין, מקרמו לדבר הכוסף לא יתראה ברור לשבת יצורו. אם בכל זאת נתעקש שלושן הרמב״ם משמה שהאדם צריך לכוון, עדיין ברור בעיניי שזה לא קשור למצוות שיחס כוונה, כי בגדר מצוות שיחס כוונה הכוונה תמיד זה לשם מצווה, לקיים מצווה, לא לתכלס. אם בכל זאת יתעקשו שהרמב״ם מתייחס לכוונת האדם, הייתי מקשר את הרמב״ם עם הטור, שהטור אומר שכאשר התורה אומרת טעם למצווה צריך לכוון לטעם, כך בציצס, משום שבציצס כתוב וראיתם אותי וזכרתם, כך בתפילין למען תהיה תורת השם בפיכו, כך בסוכה, כי בסוכה כתוב למען יעידו דורותיכם. אז אפשר שהרמב״ם מרחיב את החידוש הזה של הבך והטור, והרמב״ם מחדש כאן שגם כשהנובי אומר טעם במצווה, הטעם לא מפורש בתורת השם גופה אלא בנובי, אף על פי כן צריך לכוון לה. ומכיוון שהנובי אומר לא יתראה ברור לשבת יצורו, ולהדיה למדנו במשנה בגיטן אף ממלף שזה הסבר וטעם למצוות פרי הרביעה, לא הניברו אלו מאלו משם פרי הרביעה שנאמר לא יתראה ברור לשבת יצורו, מחדש כאן הרמב״ם חידוש גדול שגם כאשר בנביאים ובכסובים אנחנו מוצאים טעם לאחד המצוות צריך לכוון לה. אבל אני חוזר למה ששאל על הפפו, אין במצוות שיחס כמון הדין, אין בפרי הרבי הדין מצוות שיחס כמון, כך ברור בעיניי, ובפרט לעוון עושה מנחס חינוך. ואם כן רבו ישראל, מצוות ודאי שביד האדם לקיים, לא, אם הוא שכח להניח לעניים, זה המצווה. הוא לא מצווה לשכוח, אבל זו מצווה קיומית, מצווה חיובית, לא ייתכן שאין ביד האדם לקיים. המצווה של שכחו הוא להניח לעניים את אשר שכח, זה גדר המצווה. עוד פעם, זה לא סותר כלל לדברינו. אם יש לך בחור, המצווה למסור אותו לכהן. אם אין לך בחור, לא נכנסת לכלל החיוב. אבל פרי הרביעה זה מצווה חיובית. איך יכול להיות מצווה חיובית שאין ביד האדם לקיים? זו הטענה. הכל פונם רבו ישראל. עד כאן, אף על פי שהשאלה שצבנו בראש דברינו זה מצווה בו בעבירה, אגב דרכנו, באנו להסביר את דרכו של המחס חינך ונדרש מאיתנו להרחיז קצת במה שנך לקו האחרונים בגדר של פרי הרביעה. ועכשיו אני חוזר קודם כל לרבע שעה שוב לדין של מצווה בו בעבירו, ואני רוצה לומר דרך נוספת מדוע בפרי הרביעה אין דין של מצווה בו בעבירו, ולהסביר את דבר ירושלמי שגם על ידי בן ממזר אדם קיים את המצווה של פליאו אורוויו. בכל הדין של מצווה בו בעבירו יש ירושלמי מאוד ידוע, ירושלמי שהובא בראשונים, אבל בעיקר אחרונים מעריכים ומפלפלים בדבריו, ירושלמי בשבס אפיים בייז במשנה של הקוריאה בשבס עם חייב ופטור, כתוב בירושלמי בשם רב יויסי, הקוראה בשבס יוציא דרך אבוסוי, והירושלמי שואלת מדוע מצה גזולו אין אדם יוצא בו יהודי חבוסוי, משום שזה מצווה בו בעבירה, כך אמר רב שמעון בן יוי צודק. אז מדוע הקוראה בשבס ועובר על מלוכה בשבס מלאך הזכריה כן יצא ידי חובתו? והירושלמי מתרץ, תמן גופו עבירו ברם הוכה איו עובד עבירו. ואחרונים מעריכים מאוד מבון הסביב הירושלמי, מה מונח במילים הקצרות האלה? תמן אצל מצא גזולו גופו עבירה, ברם הוכה בקוריאה בשבס יהיו עובד עבירה. מה בין זה לזה? רוב האחרונים, ריטל גזי, במקום שציינתי, פרק חס מבחורס, קורבן עדה ופני מוישה, שני האחרונים מפורס הירושלמי שם במקום, ועוד רבים מן האחרונים, הבינו בשיטת הירושלמי לחלק בין מצווה התלוי בזמן למצווה שלא תלוי בזמן, ולכן מצה גזולו על אף של גזל לא תלוי בזמן. זה חידוש גדול, אבל אסור לגזול בין בשבס, בין ביום טוב, בין בחול, בין ביום, בין בלילה. גזל איננו מן המצוות שהזמן גרמן. תמיד אסור לגזול ולגנוב, ולכן בעבירה כזו שהוא למעלה מן הזמן יש פסול מצבו בעבירה. אבל בקוריאה בשבס, מלוך השבס, שיש כאן עבירה תלויה בזמן, אין דין מצווה אבו בעבירה. כך הבינו רבים את כוונות הירושלמי. ואני הבדעתי איקה חוסר מן הספר. זה לא מתיישב בלושן הירושלמי. ואני חושב שכוונה של הירושלמי ליסוד אחר. ולשם הסברת הדברים אני צריך עכשיו לחזור לוויכוח שיש בין מיכס חינך לבשמש קופ בגדר של מצווה אבו בעבירה. המיכס חינך בשין חוף ה' בא ליישב קושיה של הטויסרס וכל הראשונים. כבר ציטטתי מקודם בקיצור את הקושיה הזו של הטויסרס. פעמיים במסכת סוכה דף תת ודף למד שאלו הטויסרס מה בין לולה והגוזול שהוא פסול משמיצה בו בבירה, כך כתוב בסוכה חוף תת עומד בייס, וסוכה גזולה יש מחלוקת תנוע אם זה כן פסול או לא פסול גזרס הקוסוב, ובגמורה לא כתוב שסוכה גזולה פסולה משמיצה בו בבירה. הטויסס מתרצים בדויחק בדף טס, בדף למד הם משאירים בצורך עיון. יש מאירי ממש פלאי. המאירי כותב בסוכה חוף טס ומדבייס, אני מצוטט את לשונו, שרק בלולב, שאדם יוצא בגופו, ראוי לגלגל עליו דין מצווה בו בעבירה. זה הלשון המעניינת של המאירי. משום שבלולב אדם יוצא בגופו, ראוי לגלגל עליו דין מצווה בו בעבירה. אבל בסוכה, אין אדם יוצא בגופו, אלא הוא יושב בקרקע אלום, והסיקה מקיפתו. מה בין זה לזה? ועושה נפקא מינה, מה כוונס המאירי? הוא יושב בקרקע אלום, והסוכה מקיפו סוי. אבל המצווה זה לשבת בסוכה, אז מה בין סוכה ללולב? המיכס חינך, כמובן לא מביא את המאירי, המאירי לא היה נפוץ בימיו. אבל אחרי רבע שעה, אנחנו נחזור, לומר הסבר בדברי המאירי. המיכס חינוך בא עם ההלך שלו ליישב את הקושי של הטויסרס, וכך אומר המיכס חינוך: יש מצוות חיוביות שאדם חייב לקיים אותם, כמו מצה, כמו לולב, כמו מצוות רבות. באלה המצוות יש פסול של מצבו בעבירה. אם לא קיימת, אז לא קיימת, אז לא יצאתי ידי חובתך, וממילא ביטלת מצוות עשה. יש מצוות קיומיות כמו ציטס, אתה לא חייב ללבוש ציטס, אם יש לך דלת קנפס אז אתה חייב. בשבעת ימי החג אתה לא חייב לאכול בסוכה, אבל אסור לך לאכול חוץ לסוכה, וכאשר אתה צריך לאכול אתה צריך לשבת בסוכה. אומר המיכס חינך, במצוות אלה הדגש איננו על הקיום אלא על הביטול, ומי שיושב בסוכה גזולו אף על פי שזה מצבו בעבר, אז לא קיימת אבל גם לא ביטלתי. סוף כל סוף הסוכה לא פסולה, לא אכלתי חוץ לסוכה, לא לבשתי דלת קמצס שאין בהם ציציות, סוף כל סוף יש ציציות. אז המיכס חינך רואה איזה מצב ביניים, לא קיימתי אבל לא ביטלתי, לא עברתי. ולכן הוא אומר בסוכה אנחנו צריכים את הגזירס הקוסוב משומיץ לסוכה בשאר ימי החג, שאין בה חיוב אלא מצווה קיומית שלא לאכול חוץ לסוכה. אותו גדר של שינה, אילו אדם לא היה צריך לישון לא היה חייב בסוכה, זה רק כורח המציאות שהוא צריך לישון, אבל זה לא משנה לגבי הסבור. הכל פונים רבוי סייט. בשיעורים שאני אומר בחג הסוכת כבר כמה פעמים דנתי בפן אחד של דברי המיכס חינוך. אני חולק על כל הגישה, על כל המבט על מצווה סוכה כל שבוע, ואני הזדעתי זו מצווה חיובס כל שבוע, וגם ציטס ברגע שלבשתי דלת קמפס יש כאן חיוב לקיים מצווה ציטס. אין דין שאסור ללבוש על הקמפס בלי ציטס, או אסור לאכול חוץ לסוכה. במצבים המסוימים, כשאני צריך לאכול, או כשאני רוצה ללבוש על הקמפס, אני חייב לקיים מצוות. ואם לא קיימתי, ממילא ביטלתי. אין מצב ממוצע, מצב ביניים. לא קיימתי, אבל לא ביטלתי. אבל מכיוון שכבר עברו ימי החג, ואנחנו לא נעסוק היום בגדר מצוות סוכה, אני מתעלם מן הפן הזה של המיחס חינוך, ואני מדגיש רק את שאלתו של שמש קוד בשער ג' פרק י' בשער יוסף וביוסף אנגל בלקח טוב סמן י' בייז. הם חולקים על עיקרי דדינה, על כל הגישה של המיחס חינוך, ולשיטו סום שכח גזול ושכח פסול, כמו שכח שאיננו גידולי קרקע, כמו שכח שמקבל תומה. ציציות גזולות הן ציציות פסולות, כאילו הוא עושה ציציות סינתטיות מפלסטיק, מברזל. כי מצבו בבירה זה לא רק פסול בגברה במייסה, אלא פסול בחפץ. שהרי מנין למדו חזר את כל הפסול של מצבו בבירה, את הגוזול ואת הפיסח. גוזול דמיה דה פיסח, כמו שפיסח הוא בעל מום, בעל מום פסול לקורבן וזה פסול בחפץ, כך גם גוזול, גוזול דמיה דה פיסח, והם נוקטים שזה פסול בחפץ. אז יש לנו ויכוח בין המיחס חינוך שהבין שמצבו בבירה זה פסול במייסה המצווה, בקיום של הגבר, ורב שמעון ורב יוסף אנגל שהבינו שיש כאן פסול בחפץ, החפץ לא ראוי. ואני חושב שתרוויו ישנאיו בו, משום שיש שני דינים, או לפחות שני אויפנים בכל הדין של מצבו בבירה. באופן כללי אני מסתייג ונרתע קצת מכל הגישה של שני דינים. כשאנחנו אומרים שני דינים, אנחנו נדרשים לשאול מניין עובים שני הדינים, האם יש שתי מקורות לשני דינים. אבל הרבה פעמים כשאנחנו מדברים על שני דינים, או כשהביסקרוב מדבר על שני דינים, אין הכוונה לשני דינים חלוקים ביסודם, אלא לשני אופנים או שני ביטויים של הלכה שביסודו הוא הלכה אחת. וכך אני אומר לגבי מצבו בבירה, פן אחד, אופן אחד של מצבו בבירה, זה כאשר עצם מייסה המצווה הוא גם מייסה של הבירה. זה לא הולך ביחד. מצווה בבירה הם תחתא דסתרא, רחוקים הם כרחוק כמשך ממערב, ואי אפשר לאחד אותם, הם לא יכולים לדור בכפיף או אחת, ולכן אי אפשר לקיים מצווה במייסה הבירה. הדוגמה הזו של מצבו בבירה אנחנו מוצאים בשתי סוגיות: התויקיה בשויפר של אוילו בראש השון הדף חוף חס, למען דאומה מצוויס להנויס ניתנו. תקיעה זו אמורה להיות מצווה, אבל יש בה גם עבירה של מעילה, אי אפשר. דוגמה שנייה, מצו של טבל. אמנם בפסוכם למדה למדנו שמצו של טבל יש בו פסול מטעם אחר, גזרת הכוסף, מי שאין איסור או מישום בלתוי של חומץ, אבל גם רשי שם במקום, גם הרמב״ם בפרק ווב מלכס חומץ המצו נוקטים, שלהלוך המצה של טבל פסולו משום מצווה בו בבירה. אכילת מצה זה מצווה, אבל המצה זה טבל, אכילה זו יש בה גם חטא. מצווה וחטא לא יכולים ללכת ביחד. אבל יש גדר אחר או אופן אחר של מצווה בו בבירה, וזה הדין של לולב הגזול. משום שאדם שגזל חפץ עבר עלו סיגזל בשעת הגזלה, הוא לא חוזר ועובר כשהוא מטלטל את החפץ שברשותו, אין בכך כיפוח נוסף לביילם. ולכן לולב הגזול, החטא היה אז כשגזלתי, כשהוא לוקח את דלת מין המתול לקיים בו מצווה, הוא לא נעשה שוב גזלן מחדש, ואם כן אין עבירה בעצם מעשה המצווה. כאן זה פסול בחפץ. לולב הגוזול לא ראוי, הוא לא ראוי למצווה, אי אפשר לקיים את זה בחפץ של אביר. אבל באופן הזה אין דין מצבו בבירה, אלא כששם אבירה רובץ על החפץ. וזה כוונס הריטבו ורבי מן הראשונים פסוק הדף למד, שהם נקטו שבסוג הגזול יש פסול מצבו בבירה, אבל לא בגזלת קרקע, משום שקרקע איננה גזלת. והכוונה, כשאני גוזל מטלטלין, יש קניין גזלה, יש חיוב אחריות, יש חיוב השווה, יש קניין שינוי. שם גזלה רובץ על החפץ, זה חפץ של עבירה, אבל קרקע איננה גזלת. אני עברתי בחטא, אבל אין שם גזל על החפץ, על הקרקע, משום כך אין בו פסול מצבור בעבירת. אני חושב שרק בגזל בכלל יש מושג של חפץ דה עבירת, משום שחפץ של גזלה יש בו דינם, רשומו ניכר, זה גזלה ויש דינם של גזלה, חייב השוב וחייב החייס. זה הכוונה בירושלמי. פעמון גופו עבירו, במצה גזולה, גוף הדבר, גוף החפץ הוא עבירו. ברם, הוכה, בקוריאה בשבס, אי הוא עובד עבירו. עבירו רובץ על הגברה, אבל החפץ שקראו אותו בשבס, אין חטא רובץ על החפץ, ולכן אין בו פסול מצבור בעבירו. שאלה מצוינת. נגיע אליו בעוד כמה דקות. וזה הכמונה של ירושלמי, תמון גופה עבירה, ברם הוכה יהיו עובד עבירה. עכשיו אני רוצה להוסיף ולומר שאולי כדי שנוכל, אם להשתמש בלשון המירי, לגלגל עליו דין מצבוב עבירה, צריך פן נוסף, שיהיה חפצה של עבירה ושיהיה גם חפצה של מצווה, משום שלא בכל מצווה יש מושג חפצה של מצווה. לכאורה הקוריאה בשבס אין פה לא חפצה דה עבירה ולא חפצה דה מצווה, כי לאני הזדעתי הבגד שאנחנו קוראים איננה חפצה של מצווה. הבגד שקוראים לא אמור להיות בגד יפה, לא מצינו בשום מקום שצריך לקחת בגד של שירויים משום היד המצווה כמו תל התנועה בציטס. המצווה הוא דווקא בהשחטה, בקריאה שמבטא כאב, שמבקד צער, ולכן הבגד איננו חפצה של מצווה. רבותיי, וכך אני מפרש את דברי המאירי שמחלק בין לולב לסוכר. הלולב מוגדר על ידינו כחפץ של מצווה, משום שאודם יוצא בגוף הלולב, הסוכר לא מוגדר כחפץ של מצווה, כי אין אודם יוצא בגופוי, הוא יושב בקרקע אילום והסיכר מקיפוסוי. אם להשתמש בהגדרה קצרה, משום שאני אוהב לקצר בהגדורי, אדם מקיים מצווה עם הלולב, הוא מקיים מצווה בתוך הסוכה, לא עם הסוכה. וזה הכוונה של המאירי, להבחין בין לולב לסוכה. לולב זה חפצה של מצווה, אנחנו יוצאים בגופו, אנחנו מקיימים מצווה עמו, אבל סוכה זה כמו מקום, כמו ארץ ישראל. אתה צריך לדור ביתר סוכה, אתה צריך לשבת בסוכה. הוא יושב בקרקע עולם, הוא לא עושה מייסה בגוף הסוכה, הסוכה מקפת אותו, ולכן הסוכה לא מוגדר כחפצה של מצווה, ואין בה פסול מצווה הבור בעביר. ולמדתי מדברי המאירי שכדי שנאמר את הדין השני של מצווה הבור בעביר, בגזל למשל צריך חפצה של עביר וחפצה של מצווה, בקרקע שאין נגזלת אין חפצה של עביר, אליבד המאירי בסוכה אין חפצה של מצווה, ולכן אין בו פסול מצווה הבור בעביר. אבל אני צריך לציין שהרמב"ן בראש פרק הוא אורג בשבת דפקו בוב, הרמב"ן כותב שלפי הירושלמי הקוריאה בגד גוזול לא יוציא ידי חבוסרי. מדוע? אבל הבגד איננו חפצה של מצווה. אז עבודאי שלוש שובס בדובו, או משום שהרמב"ן נוקט שהבגד כמוגדר כחפצה של מצווה, או שהוא נוקט שלא צריך חפצה של מצווה, די בכך שזה חפצה של עבירה, או לפי היסוד הראשון שאמרנו, הקוריאה בגד גזול עובר בחטא בשעת הקריאה, זה הדין של תברו אישסיה. גזלן שמטלטל את החפץ הגזול לא עובר בכלום, אבל כשהוא אוכל או שובר אותו, תברו אישסיה, כתוב בבוב המציא מ"ג, בבוב הקמא ס"ה, בהי שעת נעת אולף גזלן, נחלקו הקצויס ונסיבס בסימן ל"ד, היינו מזיק או גזלן, אבל לכולי אלמה, הוא עובר עכשיו בחטא, ומכיוון שעובר עכשיו בחטא, יש בזה פסול של מצווה הבור בעביר. אבל אנחנו חוזרים לשאלתכם, אז מה עם חילול שבת? אז כאן אני צריך ממשיך עד סוף הסוגיה בירושלמי, ואני מדגיש שהפירוש שאני אומר בירושלמי הוא שונה בתכלית מפירושיהם של קור מידה ופני מוישה ראשי המדברים בירושלמי, אבל בירושלמי שלא כבבלי ניתן רשות לכל אחד לפרש בדרכו שלו, משום שבבבלי שזכינו לעולם של הראשונים אין לנו את דברי הראשונים, מכיוון שבבבלי לא זכינו לעולם, אז בירושלמי, אז הפני מוישה וקור מידה קבודם בממקוי מומונח, והם באמת פתחו את הירושלמי באופן נפלא בגדולתם, אבל בכל זאת הם מנחרינים וניתנה רשות לפרש כל אחד כדרכו. אז אני ממשיך בירושלמי. אחרי שהירושלמי מחלק בין מצה גזולו שגוף הוא עבירה והקוראה בשבת אי הוא עובד עבירה, הירושלמי מביא ראיה, מי שהוציא מצה מרשות לרשות, משוס היוחד לשוס הרבן, ואחר כך אכל וכי לא יוציא ידי חבוסוי, וזה כמו הקוראה בשבת. אחר כך אנחנו מוצאים בירושלמי מחלויקס, ושם הזה לא מחלויקס. רבי יויסו אומר אין עבירה מצווה, רבי יוינו אומר אין מצווה עבירה, ולכאורה יש כאן משחק מילים, שני צדים שלא יצא מטבע. מה ההבדל בין אין עבירה מצווה לאין מצווה עבירה? הלוא שניהם אמרו שעבירה ומצווה לא הולכים ביחד, אז מה זה משנה איך אומרים את זה? אז הפני מוישה וקורמי דה פרשו בדרכם. אני אומר שאלה שתי היסודות שאמרנו. רבי יויסו אומר אין עבירה מצווה, חפצה של עבירה לא ראוי למצווה. רבי יויסו אומר שזה תלוי גם אם יש חפצה של מצווה. אין מצווה עבירה, חפצה של מצווה פסול אם הוא של עבירה. אז אולי זה המחלוקת, האם די בכך שיש חפצה של עבירה שנגלגל עליו דין מצבוב עבירה, או צריך גם חפצה של מצווה. ובסיום הסגיה אנחנו מוצאים את רב אילה. רב אילה אומר אלה המצוות, אם עשית אותם כמצוותם הם מצוות, אם לא עשית אותם כמצוותם הם אינם מצוות. וגם כאן קור מידה ופני מוישה לא פירשו, אלא שרב אילה אומר מה המקור לכל דין מצבו בבירה. אני מפרש שרב אילה חולק על כל הדין של רב יויסה, והוא אומר הקוראה בשבת לא יוציא ידי חבוסוי. למה? אין חפצה של עבירה, אין חפצה של המצווה. טוען רב אילה, מה נפקא מינה, אלה המצווס, אם עשית אותם כמצוותם הם מצווס, אם לא עשית כמצוותם הם אינם מצווס. המקור של הבבלי את הגוזול ואת הפיסח מתאים לגדר החפצה של מצוו עבירה, ללולב הגוזול. אבל המקור של ירושלמי, אלה המצוות, אם עשית אותם כמצוות הם מצווס, הדרושה הזו מתייחסת לגברה. מכאן למדנו את הדין שמייסה מצווה לא יכול להיות מייסה עבירה, ורב אילה באמת חולק על כל הדין של רב יויסה. ולפי זה פשוטים דברי הרמב"ן שהקוראה בגד גזול לא יכול לצייס ידי חויבו, משום שעצם הקריאה יש בו גם חטא, וזה מה שרב אילה בא לחדש. לאף אחד מהם, לאף אחד מהם, לאף אחד מהם. בברוכס ממזיין מסופר שרב אליעזר שחרר עבדוי כדי לצרף אותו למניין, וחז"ל שואלים מצווה בו בעבירה היא. כבר כותב בעל המור שאין הכוונה למה שמצינו בסוגיות אחרות מצווה בו בעבירה, זה לא קשור כלל לדין של מצווה בו בעבירה, לאף אחד משני הדינים. בכלל לא בטוח שבמצווה ססי זה מצווה בו בעבירה, ושם מדובר במצווה ססי של לא אינם בן תעבודו. הרמב"ן בכלל אומר שאין איסור מכיוון שהוא שחרר כדי לצרף אותו למניין. אבל אגב, יש לי ראיה שיש מן הראשונים שלא גרסו כלל שם את הגמור של מצבו בעבירה, אבל זה רק לשון מושאל. זה אחד הדוגמאות שאני מביא הרבה פעמים שאנחנו מוצאים בחז"ל במקומות שונים אותו לשון שיוצא לכוונות שונות לפירושים שונים. אין הכוונה שם לעצם הדין של מצבו בעבירה. ודאי, ודאי. ואם כן רבותיי, אז פירשנו את המאירי, פירשנו פירוש מחודש בדברי הירושלמי, וראינו שיש שני פנים במצבו בעבירה, ויכולנו לומר שני דיני ממש, משום שבאמת יש לנו שתי מקורות, גוזל דמי דה פיסוח על החפצה, אלה המצווס על הגברה. ובכל זאת אני אומר שאין דעתי נויכו משני דינים, משום ששתי הדרשות הם בבלי וירושלמי, שתי האופנים הם סוגיות גדולות בבבלי גופו. ולכן אני אומר שגם אילו היה בידינו רק מקור אחד לעיקר דין מצווה בו בעבירה, אין פלא שחזל ברוח קודשם בעומק בינתם הבינו שההלכה הזו יוצאת לכמה ראשים, וכשם שמייצה מצווה לא יכול להיות מייצה עבירה, כך חפצה דמצווה לא ראוי שיהיה חפצה של עבירה. כן. כי התכוונתי לומר שמתכונת הרמב"ן להלוכה מתאימה למתכונת הירושלמי, אבל זה לא כוונת הרמב"ן, כי הרמב"ן מתבסס על תחילת הסוגיה, כאשר הירושלמי מחלק בין גוף עבירה לבין איו עובד עבירה. ומשמע שכוונת הרמב"ן לחלק בין שבת שאין בו חפצה של עבירה לבין גזל שיש בו חפצה של עבירה, ובהכרח צריך לומר כאחד משני הדרכים הראשונים שמעתי בדברי הרמב"ן, או שהרמב"ן נוקט שהבגד הוא חפצה של מצווה, או שהוא נוקט עיקר להלוכה שדי בכך שיש חפצה של עבירה לפסול את המצווה אף על פי שאין חפצה של מצווה. אחד משני הדרכים האלה בכוונת הרמב"ן. התכוונתי רק לומר שלדרכנו אז מסכונת הרמב"ן מתאימה גם לשיטת רב אילה, שהוא טוען שאפילו הקורא בשבת יש בו דין של מצווה הבא בעביר. ואם כן רבו ישי, הרחבנו והפלגנו קצת בסוגיה של מצווה הבא בעביר, ואני חוזר לירושלמי בפרק בייס דיבומת שבבן ממזר אדם מקיים את המצווה של פרי הרביעי. אז לפי עיקר דברינו בבן ממזר אין חפצה של עביר ואין חפצה של מצווה, אף על פי שיש בן. לא יודע איך להגדיר את זה. גברה לא יכול להיות חפצה. בוא נאמר כך. דסקינד דחה גברה. גברה לא יכול להיות חפצה. או שהוא גברה, או שהוא חפצה. כך הורגלנו לחשוב משחר נעורינו. בכל השעת אמרו לנו יש גברה, יש חפצה. אז איך גברה יכול להיות חפצה? אבל זה בדרך צחוס. אני חושב שברור שבן ובת אינם חפצה של מצווה. לא מקלמים מצווה על ידם, לא מטלטלים אותם. בן ובת בפרי הרביעי אינם חפצה של מצווה, וגם באיסור הביעה הם לא חפצה של עבירה. אבל מצד שני, אם לא ננקוט כמנחס חינך אלא כהרצרי, אז יש בו את האופן השני של המצווה בו בעבירה. עצם הביעה זה המצווה של פרי הרביעי, זה החטא של איסור הקריסס, של הרייס. ואם כן עדיין לא נמלטנו מן השאלה של מצווה בעבירה. וכדי לסכם את הסוגיה הזו ולסיים את דברינו, אני חוזר למה שהזכירו הלומדים מקודם. אינני זוכר בדיוק מי, אבל מקודם כבר הוזכר השאלה האם בפרי הרביעי יש דין של מצווה סיכס כבונה, והזכרתי את הלשון של הרמב״ם בספר המצווה. אחד היסודות שאמרתי בזדמנויות שונות, השתמשנו ביסוד הזה בסוגיות רבות. פעם עסקנו כאן במקום הקודש הזה בסוגיה הכללית של שליחס ומצווס, באיזה מצוות מועילה שליחס ובאיזה לא. גם השיעור הזה כלול בספר זה שבפנינו במחסו של בראשס. בהזדמנות אחרת עסקנו בדין של מצווס שיחס כבונה, באיזה מצוות נאמר דין זה של מצוות סיכס כבונה, ובאיזה מצוות אין קפידה של מצוות סיכס כבונה. והיסוד הגדול שאמרתי בכל הסוגיות האלה הם שמצוות התורה חלוקות באופן יסודי לשני גדרים שונים. יש מצוות שעיקר עניינם בעצם עשייתם, עצם המעשה, זה התכלס הנרצה שבהם, זה מהות המצוות. מעשים אלה שיש בהם עבודה סוכל. יש מצוות שכל עניינם במצב המתהווה על ידי קיומן, זה שפן הגביס המצב. יש מצוות שעיקר עניינם בתוצאותיהם, תפילה וברוכויס, ציטס ותפילין, כל המצוות של חגים ומוידים, כל אלה דלת מינם מצב, כל אלה המצווה שבהם זה בעבוד הסוכל, עצם עשייה סמייסם היא המצווה. אבל יש מצוות כמו כסיל הסייפה תוארה. אין הכסיל לעיקר המצווה, אלא לשיט עשרו שנפסק בשולחן אורך שיהיו סברים בינינו. מילה, מדוע נצטרנו למול את בנינו? כדי שכל יהודי יהיה חתום באויס בסקוידי של אברהם אבינו, ביו חומץ. מדוע נצטרנו לבאר את החומץ? לא משום שבעצם הסייפה יש אבוי דסלוקים, אלא כדי שלא נעבור הבל ירוע ובל ימוצה. זה נכון שלפינחס מקורץ אומר, כך כתוב במדרש פינחס, שאם הבריות היו מכוונים בביו חומץ לצרוף את כל כוח הסתום, אז כל אומות העולם היו בטלים ומבוטלים. אבל לפי פשוטן של דברים אין, זה עיקר עניין המצווה. עיקר עניין המצווה זה לסוף את החמץ כדי שלא יהיה לנו חמץ, ולא נעבור על בעל ירוע ובעל ימוצה. בכל אלה גדר המצווה איננו בעצם המעשה, אלא בתוצאותיה. אז זה קו המפריד בין המצווה שאפשר לקיימן על ידי שליח ומצווה שאי אפשר לקיימן על ידי שליח. מצווה שיקרה בתוצאה אפשר לקיימן גם על ידי אחרים. מצווה שיקרה בעצמה, בעשייה סמייסם, כל אדם צריך להיות אויבד אלוקים. הוא לא יכול להיות אויבד אלוקים על ידי אחרים. כל הדין של מצווה שיחס כבון על הדעתי נאמר רק על המצווה שעניינם בעצם עשייתם. באיזה הלכות אנחנו מוצאים במרחבי השעת והפויסקי מצווה שיחס כבון? בברכות ובקריאת שמה. ברוכס יד גימל, ברוכס תזבוב, הויו קוירה בתוירה, והגיע הזמן קרישמה, הם כיוון לי ביוטו, לא כיוון לי ולא יוטו. כפור ויוכל מצה. התקיה ושויפו הוי וויבר מאחורי בית הכנסת ושומה מקרו מגילו התקיה לשיר. כל המצוות האלה מצוות שבגבר. יש ראייה מפורשת מעבד אזור החוב זין למשל, שבמילס הבן אין הלכה של מצוות שיחס כבונה, משום שהיא קרה בתוצאה. ואני אומר את אותו היסוד גם בסוג יש של מצווה בו בעבירה. לא מצינו בשום מקום שיש פסור מצבו בבירה, אלא במצוות אלה שעיקרם בעשייתם, בעבוד הסלויקים שבהם. התוקע בשויפה שלו אלו, מצה גזולו, מצה של טבל, לולו והגוזו, סוכה גזולה שפלפלו בו הראשונים, כל המצוות האלה, מצוות שבגבר, מצוות שיש בהם עבוד הסלויקים. אבל במצוות שעיקרם בתוצאות המייסים, כשם שלא נאמר בהם הלכה של מצווה שיחס כבונה, כך גם אין בהם פסול של מצווה בו בעבירה. זה יסוד ברור מאוד בעיניי, ברור גם מן הסברה, וברור גם כשיש הצטברות של סוגיות רבות וכולם עולים בקנה אחד, ולא מצינו אף סוגיה שעולה בקנה אחר, אז תומי כפירושוי. וברור בעיניי שלא נאמר דין מצבו בעבירה, אלא במצווה שבגברה, שיש בהם עבוד את אלוקים, ולא במצוות שעיקרם בתוצאות המעשים. צדוקה בגזל? צדוקה בגזל, יש בו חסר לא משום מצבו בעבירה, אלא כיצד אדם עושה צדוקה במה שאיננו שלו? לא נתת דבר, נתת דבר שלא שלך, אז איזה צדוקה יש כאן? בכלל אני תמה על כל הרמב"ן שהזכרנו מקודם. הרמב"ן אומר שבבגד גזול אי אפשר לקיים מצווה קריאה. בלאו הכי אתה לא מקיים מצווה קריאה, כי הקורא צריך לקרוא בגד שלו ולא בגד של אחרים. אבל אם כוון את הרמב"ן לשיטת הראשונים, זה מחלוקת גדולה בתוספות כמה מקומות בש"ס, בסוכה דף למד, בגיטין דף נון ה' ובעוד מקומות, האם לאחר שגזלן קנה את הגזי לקניין גמור על ידי שני מייסה, האם עדיין רובץ עליו פסול מצבו בעבירה? אז לפי זה אפשר לפרש שבגד גזול שקניתי אותו ויאף על פי כן עדיין יש בו פסול של מצבו בעבירה. אבל מי שנותן ממון שאיננו שלו לצדוקה, הוא לא נתן דבר, ולכן אין בו מצווה צדוקה, לא מטעם שזה מצבו בעבירה. מי מדבר? אבל אנחנו פוסקים בבוב וכמה סמך בוב יש כדי לא יקונו, רק יש ושני ראשית. אז אתה שואל טוב, אבל העוני שיקבל את הצדוקה אצלו זה כבר שני ראשית, אז הוא קיבל אבל אני לא נתתי. אז זה כבר סופק של המשנה למלך לגבי קידושין, ויש עוד זה ריטבו בקידושין דפני אין ווב, האם זה תלוי בנויסן במקבל. אבל אנחנו כבר מפליגים מסוגיה לסוגיה, מעניין לעניין, שלא לגמרי בויסאי הוא עניין. על כל פונים לבויסאי, היום עסקנו במצוות פרי הרביעה, בעיקר הרחבנו במצווה של, בדין של מצווה בו בעבירה, ואיך שהוא חלק גדול מהשיעור היה בדין אלולה וסוכה. אולי יש בכך קצת פיצוי, כי בימי החג אני לא אומר פה שיעורים. אמרתי בסייעתא דשמיא הרבה שיעורים בימי החג, אני חושב בערך 15 שיעורים נאמרו בימי חג הסוכס, אבל לא כאן. אז השלמנו קצת, לפחות בפרשס בראשס עסקנו קצת גם בדין הסוכה ולולב. ויש קשר נוסף בין פרשס בראשס למצווה סוכה. יש באר היטב, כמדומני בסימנטוף ריש למטס, באר היטב מביא משם אחד הראשונים, אולי מהרי וייל, כל המקיים מצווה סוכה כאילו נעשה שותף לקודש ברוך הוא במעשה בראשית, פלאי פלאות. מה הקשר בין סוכה למעשה בראשית? באר היטב מביא בשם הרי וייל, אבל לא נראה שמרי וייל חידש דבר כזה מדעת את הנפשי. זה סגנון של חזל, מן הסתם זה כתוב באיזשהו מקום במדרש, אני לא יודע איפה. היום יש תוכנות מחשב, אני עוד אדם מאוד פרימיטיבי, אני לא, עוד לא נכנסתי לעידן הזה, אבל אפשר לחפש את המאמר הזה מן הסתם בכל התוכנות האלה. כל המקיים מצציק כלחוסו נעשה שותוף לקודש ברוך הוא במעשה בראשית. אבל מה הקשר? רבותיי, אולי הקשר הוא בכך, בפוסק הראשון בתורת השם קראנו השבוע, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. כאן הקודש ברוך הוא מופיע בשם אלוקים, אלוקים תמיד זה מידת הדין. ובפרשת בייז, בתחילת פרשת בייז, ביום עשויס השם אלוקים ארץ ושמיים, כאן כבר כתוב השם אלוקים. וכדי ליישב את הסתירה הזו אומרים חז"ל, בתחילו עולו במחשוב לפרוע את העולם במידת הדין, ראו שאינו אלא מסקיים, שיתף הקודש ברוך הוא מידת הרחמים במידת הדין. ולכן בפסוק הראשון כתוב בראשית ברא אלוקים, ובפרשת בייז ביום עשויס השם אלוקים. כאן התורה מקדימה שם השם, שם הוויה שהוא מידת הרחמים לשם אלוקים, ביום עשויס השם אלוקים ארץ ושמיים. ואני חושב שיש בו דיוק נפלא, משום שהרמב"ן בתחילת הפרשה מסביר שבריאה, המונח, המושג בריאה מתייחס רק לבריאה שיש מעין, ובריאה שיש מעין היה רק ביום הראשון. תוהו ובוהו הם אבני היסוד של כל הבריאה כולה. הרמב"ן קורא לתוהו ובוהו, לאבני היסוד, חומר היולי, ותמיד זה הפריע לי. מה פתאום שאנחנו עוד נסוק בשטויות האלה של חומר היולי? זה מושג יווני שהיוונים הקדמונים חידשו, כל הגויים כבר מזמן שכחו מהמושגים האלה, רק אנחנו נמשיך להשתמש במונחים יווניים, כאשר היום כבר אף אחד לא מחשיב את הדברים האלה. מי מדבר היום על חומה היולי? רק אנחנו. מדוע? מדוע שאנחנו לא נשכח מהיוונים הקדמונים כמו שכל העולם שכח מהם? אז מקובל עליי מה שכותב הבני יסוסקו. הבני יסוסקו כותב על חומה היולי, שהיולי זה ראשתי ואת השם ימלוך ליולם ועוד. אז לפי הפירוש הזה, גם אני מוכן לדבר לנצח נצוחם על חומה היולי. כי היוונים שדיברו על חומה היולי כחומה היסוד לא כיוונו לפירוש על הבני הסופרה. הבני הסופרה זה מופיע, יש ספר של הבא של הזדצ'ויבר שהיה מגדוי להחסידס והיה גם מקובל גדול, ויש פירוש על הספר סור מרע ויעשי טויב של הבא של הזדצ'ויבר של הבני הסופרה. הוא כותב על זה הגוס, ושם הוא כותב שחומה היולי זה ראשתי ואת השם ימלך ללמוד. מקובל עליי. אבל הכל פונם הרמב"ן מסביר שהמושג בריאה נאמר רק ביום הראשון, משום שביום הראשון הקודש ברוך הוא ברא את חומרי היסוד, ובשער שישיס ימי בראשיס עם התוהו והבוהו הוא עשה והרכיב את כל הנברואים כולם. ולכן אני חושב שבראשיס ברא אלוקים, תחילת הבריאה לבדה, השלב של הבריאה היה במידת הדין. ביום עשויס השם אלוקים ארץ ושמיים, כאשר הבריאה עוברת לעשייה, זה כבר שם אנחנו כבר מוצאים השם אלוקים, שם הקדוש ברוך הוא כבר משתף מידת הרחמים במידת הדין, מכיוון שראו שאינו אלא מסקיים, והקדוש ברוך הוא חפץ בקיומו של עולם. יש אור החיים, אני תמיד מתרגש ומתפעל מן אור החיים הזה בפרשת וזויס הברוכו. צריך כתפיים רחבות כמו אור החיים לכתוב דברים כאלה. יש דברים באור החיים שמדהימים, איך הקודש הזה אור החיים העיז לכתוב דברים שונים. כותב אור החיים שמשה רבינו היה היחיד מכל האנשים מאז ברא אלוקים ארץ ושמיים שיכול היה לעמוד במידת הדין ללא מידת הרחמים. הרוב הקדושים כבר לא יכלו, כך אומר אור החיים. רק אור החיים יכול לעשות סדר בין אובס ואוילום, בין מוישה לאובס הקדושים. כך כותב אור החיים, הוא מפרש בכך את מקרואי הקודש. אומר אור החיים, אברהם, יצחק ויענקב היו נזקקים למידת הרחמים, אילו הקודש ברוך הוא היה דן אותם במידת הדין לא יכלו לעמוד בדין. רק מוישה רבנו, רק מוישה, אב הנביאים לכל מלפונה ובאו מאחרוב, יכול היה למות במידת הדין. אבל העולם כולו היה חוזר להיותו ובבואו, לכן שיתף הקודש ברוך הוא מידת הרחמים במידת הדין. וזה הסוד של בריא השמיים והאורץ. אמרתי פעמים רבות בשיחות לחג הסוכויס, הבני יסוסך כותב שסוכה זה גמטריה צדק א', ומה המשמעות של צדק א'? זה הגמטריה של שם הוויה ושם עדנה ביחד, זה צדק א'. שם עדנה זה מידת הדין, הוויה זה מידת הרחמים, וזו סגולה מיוחדת של סוכס, שבחג הזה גם את מידת הדין משפיעה רחמים. תמיד פירשתי בכך את מה שאנחנו עומדים בסוכה דף ממחס, שגדולי התנועם בשמחס בייס השואבו היו זורקים אבוקות של אש, אבוקות של אור, כדרכם להבדו של לוליינים, היו זורקים ביד ימין ותופסים ביד שמאל, מימין לשמאל, משמאל לימין. מה הווידה היה בכך? ברור שגדולי התנועם לא היו לוליינים, לא עשו סתם קונצים, הם זרקו מיד ליד אבוקות של אור, היה בזה טעם. אש זה מידת הדין, ימין זה רחמים, והרמב״ם כותב על הפסוק מימינוי אש דס לומוי, כותב הרמב״ם שבפסוק הזה יש סוד גדול שמידת הדין כלולה ברחמים. איפה כתוב הסוד? אומר הרמב״ם מימינוי ימין זה רחמים, שערי שמאל דויכה וימין מקרבת. מים זה רחמים, אש זה דין. ואם בפסוק כתוב מימינוי איש דוס למוי, מכאן למדנו שמידת הדין כלולה ברחמים. אז אני אומר שדווקא בחג הסוכות, שיש בו שילוב של רחמים בדין, בחג הסוכות שזה צדק א', השילוב של הוויה ועדנה, היו לוקחים אבוקות של אור, של אש, מידת הדין, וזורקים מימין לשמאל, משמאל לימין, מימין לשמאל, משמאל לימין, לשלב את המידת הדין של שמאל למידת הרחמים של ימין, וכך להשפיע רחמים בדין. שמעתי לפני הרבה הרבה שנים וורט נפלא עד למאוד ממורי ורבי הרבי מקלויזנבורג זכר צדיק וקודש לברוכה. אמר הרבי מצאנז, רש"י כותב שם במסכת סוכה בשמחת בייס השואבו, כאשר חז"ל אומרים שגדוי להתנועם היו זורקים אבוקות של אור, כותב רש"י יש זורקן ארבע ויש זורקן שמונה. הרבי שאל בסגנונו המיוחד, אני משער שיושבים פה אולי קצת יהודים שזכו לשמוע אותו, שאל הרבי מצאנז, קיינת נש גבורפן פיניב, קיינת נש גבורפן זקס, קיינת נש גבורפן זיבן, בדרך כלל הקונצנמאחר לא קופץ מארבע לשמונה, אחרי ארבע לומדים לזוג חמש, לומדים לזוג שש, אף אחד לא נעצר בחמש, בשש, בשבע, או ארבע או שמונה, מה העניין יש בכך? אלא מאי, אמר הרבי מצאנז, בית המקדוש בימי החג לא היה קרקס, והתנו הם לא היו לוליינים, וכל מה שהם עשו, הם עשו בקידוש של יוינו, לייחד ייחודים ולתקן תיקונים. יש זו כמארבע, כנגד האבו איסי יש של שם הוויה, כדי להשפיע רחמים. והיו מהם, גדולי הגדולים, שהם ידעו את הסוד של השילוב של הוויה ועדנה, הם היו זורקים שמונה, כנגד האבו איסי יש של שם הוויה, והאבו איסי יש של שם עדנה, כי הם ידעו איך גם מידת הדין יכולה להשפיע רחמים. וזה היה הווידו שלהם, חמש אף אחד לא זרק כי אין בו עניין, או ארבע כנגד על הדויסי של שם הוויה, או שמונה כנגד שמונת האויסי של שם הוויה ושל שם עדני גם יחד. וזו הסגולה של סוכס, מובא מהגון בעניין משתלב בעניין אף לבפל. הגון אומר, מדוע חז"ל השתמשו בביטוי שהם ירדו גשומים מוסר לעבד שמוזה כוס לרבה ושופר לא קיטן על פונוב? אומר הגון שהוידה של סוכה זה כמו מזיגס הכוס, יין זה דין ומים זה רחמים, וכשמוזגים יין במים אז מידס הדין ממתקת, מידס הרחמים ממתקת את הדין, וזה הוידה של סוכה. ולכן כשירדו גשומים שופר לא קיטן על פונוב, כאילו הקדוש ברוך הוא לא רוצה את התיקון הזה של סוכס. ואולי במובן הזה אמרו חז"ל שכל המכאים מצסוכה כהלכוסו, זה גורם לכך שמידת הדין ישפיע רחמים, כאילו נעשה שותף לקודש ברוך הוא במעשה בראשית, שגם הקודש ברוך הוא שיתף את הרחמים בדין, כאשר מתחיל הוא אמר בראשית בורו אלוקים, ואחר כך ביום עשויס השם אלוקים ארץ ושמיים, ראש עינוי למסקיים, שיתף הקודש ברוך הוא
מידס הדין במידס הרחם. ורבותיי, אלה הרחמים הגדולים ביותר, הרחמים שמובעים גם ממידס הדין, כי אז גם מלאך רו בעל כורחו יענה אומן, כאשר גם הדין משפיע הרחמים. הגון אומר בסדר הגרו בברכה השנייה בתפילת עמידה, מדוע אומרים אכל כל חיים בחסד בברכת הגבורות? גבורות זה דין. מדוע אומרים אכל כל חיים בחסד בברכת הגבורות? אומר הגון, כאלה הרחמים הגדולים ביותר, בסוד בגבורות יש הימינוי, בגבורות יש הימינוי. כבר אמרנו מקודם, ימין זה רחמים, בגבורות יש הימינוי, אלה הרחמים הגדולים ביותר. ובזמננו הקשה, בזמננו הקשה, בימים הקשים שבהם אנחנו עומדים כבר זמן רב, עם כל כך הרבה סכנות וכל כך הרבה יגון, היום ניחמתי אצל משפחת שפירא, שאבי המשפחה לדאבון לב בעיצומם של ימי החג נהרג, והבת מתחתנת בעוד ימים ספורים. כל כך הרבה צער, כל כך הרבה יגון, בימים הקשים האלה אנחנו צריכים רחמים שנובעים גם ממידס הגבורות, בגבורות יש ימינוי. אנחנו צריכים המתוקה של הדינים במידס ורחמים, בסוד של ביום עשויס השם הלוקים ארץ ושומיים. ויהי רוצן שהקודש ברוך ירחם עלינו. יצאנו זה עתה מימי החג והתחלנו מחדש את תוירס השם בשלשודס בשמחס תוירה. אמרתי בבית מדרשנו רעיון, אולי כבר אמרתי את זה כאן, אינני זוכר, אבל הוא חביב מאוד עליי. אנחנו מדברים הרבה על הסדר של ימי החגים, ראש השנה ויום הכיפורים, אחר כך סוכות, אחר כך שמחת תורה. וחשבתי, יש חומש של ברזל, מחיצה של ברזל שמפרידה בין ישראל לאביהם שבשמיים. עם חומו אפשר לסדר בשלוש דרכים, אפשר לחתור מתחת, אפשר לדלג מעל, אבל הדרך הכי טובה, אם יש מספיק כוח, זה לפרוץ את החומה, למוטט אותו ולפתוח דרכים, דרכים כדרך המלך. אז בראש השנה ויום הכיפורים בכוח התשובה אנחנו חותרים מתחת לחומה, בתשובה אנחנו מוצאים שהקודש ברוך הוא חותר חתירה מתחת לכיסא הכבוד, כך כותב אצל מנשה כשחזר בתשובה. אז בראש השנה ויום הכיפורים חתרנו מתחת, וסוכס, כל העבודה של סוכס זה מידס ואהבו, התקיים בנו ויהינו דילוגנו הולכו אהבו. בכוח אהבו דילגנו מעל, אבל בשמחת תורה מה עשינו? שבע קופס יש בשמחת תורה. איפה אנחנו מוצאים לראשונה שבע קופות? ומה תכליתם? בכוח מסיריחוי, כאשר ישוע בן נון הקיף אותם שבע קפות והחומות נפלו כלא היו. זה העבודה של שמחת תורה בשבע קופס, אותם חומות שחטאנו מתחתם ביום הם נרועם ודילגנו מעליהם בימי הסוכס במידס ואהבו והקופש ושמחת תורה, אנחנו ממוטטים את החומות לגמרי. בראש השנה ויום הכיפורים חלק של עבודת היום, כל הזמן יש פסיכס האורן, פסיכס האורן, פותחים את האורן אבל לא מעיזים לנגוע בספרי תורה. בסוכס כבר מוציאים ספר תורה ורוקדים מסביבו, אבל עדיין מרחוק בירס הכובד, עם יראה מלגשת לספר תורה. אבל בשמחת תורה כבר אין מחיצות, בשמחת תורה אנחנו מוטטים את המחיצות ואנחנו לוקחים את הספר תורה לידינו ומחבקים אותו ומנשקים אותו כאדם שמנשק את בנו, ללא שום מחיצות, ללא שום מסך שמבדיל. זה עבוד של שמחת תורה, והלוואי שהחמות האלה יישארו ממוטטים. לצרינו אנחנו תמיד בונים אותם מחדש, אף אחד אחר, אנחנו בונים אותם מחדש, את אותם החומות. הרבי ונזכה תמיד לחיות בהרגשות העילאיות של שמחת תורה, ואז החומות יישארו, יישרפרו נפולים וממוטטים, והקדוש ברוך ירחם עלינו. ומידת הרחמים שנובע גם ממידת הדין, שהקדוש ברוך ירחם עלינו ועל כל העם בית ישראל, ונזכה לשנת גאולו וישיעו ורחמון יוקום לנסיקסו ודני פולס, ונזכה בישוע תלומים וביאז כהל צדק במהרו ויומנו אמן.